שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום, איתן.
שלום, שבוע טוב.
שבוע טוב, בהחלט. תשמע, אם תקציב המדינה אושר בכנסת, ואם החגים הסתיימו, ואם הקיץ מתחיל, והמחאה נגד ההפיכה המשטרית מחפשת את הטון הנכון אל מול השיחות שמתנהלות בבית הנשיא, ועדיין לא ברור מה הם יניבו, אז אנחנו יודעים שכל עוד יש הודנה בחקיקה המשפטית, תשומת הלב הציבורית מופנית ליוקר המחיה. ראש הממשלה אמר הבוקר שהמאבק ביוקר המחיה נמצא בראש סדר העדיפויות הממשלתי.
יש ועדה.
יש ועדה, כמובן. יש הדחה של יושבת ראש רשות התחרות. תכף נראה מה יצא מכל הדברים האלה. אבל זה חיוני, משום שכל עוד המחירים עולים, גם הריבית תעלה, וזה גובה מחיר של עשרות מיליארדי שקלים בשנה מהציבור. וכמובן, מחיר נוסף הוא וכמובן, מחיר נוסף זה ההאטה בפעילות הכלכלית. אנחנו נדבר על כך עם אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב.
גם בבורסות בעולם קוראים דברים מעניינים. בסוף השבוע זינקה במסחר בוול סטריט מניית אנווידיה, מניה אמריקאית, בשל תחזית מחירות ורודה במיוחד לשבבים המיוחדים שהיא מייצרת למערכות בינה מלאכותית, דברים כמו צ'אט GPT שלמדנו להכיר. מניות הבינה המלאכותית הקפיצו את כל שוק הטכנולוגיה, עם עלייה של יותר מ-2% במדד הנאסדק ביום שישי האחרון. NVIDIA עצמה כבר עלתה לשווי שוק של קרוב לטריליון דולר, והשאלה עכשיו היא, האם ההייפ של ה-AI, הבינה המלאכותית, כבר עבר את ההיגיון והפך לבועה, קצת כמו שראינו אולי באינספור מקרים אחרים בהם באז והייפ לא הפכו למהפכה אמיתית. אנחנו נדבר עם שחר כהן, שותף מנהל בקרן הגידור, לוסיד קפיטל. יאללה, מתחילים.
שמע, איתן, הייתה בוקר ישיבת ממשלה, וראש הממשלה הודיע בישיבה הזו, אני מבקש מוועדת השרים להביא לי תוכנית עבודה עם לוח זמנים מפורט וברור במאבק ביוקר מחיה בכל האמצעים, ובכלל עמידות התחרות, הורדת מכסים ושבירת מונופולים, ואז תסתכל מה הוא אומר. המלחמה ביוקר המחיה נמצאת בראש סדר העדיפות הלאומית של הממשלה שלנו. אנחנו נפעל בנחישות ובעוצמה כדי להוריד מחירים בכל התחומים. עכשיו, זה קצת הפתיע אותי, משום שאני זוכר...
קצת?
כן, אני אגיד לך למה.
סמי, קצת?
אני זוכר את קווי יסוד של הממשלה הזו, ובה נכתב הדבר הבא, בהקשר של אותה רפורמה משפטית. כתבו, כל הצעות החוק שעניינן הנושאים הנזכרים בסעיף זה, שבעצם, אתה יודע, הסדרת מערכת היחסים בין הרשויות, מערכת היחסים בין הכנסת לממשלה ובין בית משפט העליון, כל הצעות החוק שעניינן הנושאים הנזכרים בסעיף זה תקבלנה עדיפות מוחלטת ומלאה בכל מקרה ונסיבות, על פני כל חקיקה אחרת, לרבות בכל הקשור לקדימות ראשונה בהעלאת הצעות למליאה מיד עם הנחתן בכנסת ובהשלמת הטיפול בהן, בלה 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 בלה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אם יש לממשלה הזו קווי יסוד, והוגדר שם שבראש סדר עדיפויות זה הרפורמה המשפטית, פתאום בא ראש הממשלה, אחרי איקס חודשים, שקרה מה שקרה באותם חודשים, ואומר, בראש סדר עדיפויות המאבק ביוקר המחיה. השאלה, מה הדבר המחייב? קווי היסוד או הצהרה של ראש הממשלה לתקשורת באחד מימי ראשון?
אני בכלל מתפלא שאתה עדיין נותן משקל מהותי להצהרות ולנאומים של ראש הממשלה, ובאותה מידה גם למסמכים כמו קווי יסוד של הקואליציה, כי בסופו של דבר המסמכים האלה לא מחייבים באמת. יש לנו כבר טרק...
אז זה לא מחייבים, ראינו 4 חודשים של מחאה, ראינו 4 חודשים של חקיקה.
למדת גם שהממשלה הזאת והפוליטיקאים הללו, אין להם איזשהו נאמנות לאמת, אין להם נאמנות לעקביות, אין להם נאמנות למה שהם כתבו, למעט אם זה הופך לחוק ומזרים כספים או דבר מה אחר. או שזה תופס אותם, אתה יודע, ומכניס אותם לאיזושהי חקירה פלילית. ובסופו של דבר אנחנו אנחנו לומדים לחיות עם פוליטיקאים שאומרים דברים שחלקם הגדול הוא פשוט לא נכון, עושים מניפולציה, מפזרים תיאוריות קונספירציה, ואתה יודע, מה שהם אומרים לא מחייב אותם מכלום. אף אחד כבר לא מאמין לשום דבר במידה רבה. ואתה יודע מה, בצדק, תחשוב על זה פה, מה שעשינו בשבועיים האחרונים, שבאנו וסיפרנו שחברת הדירוג S&P השאירה את הדירוג והשאירה את התחזית ללא שינוי, על בסיס בעצם הבטחה מראש הממשלה שהוא לא יקדם את ההפיכה המשטרית שלא בהסכמה. ואז הוא מעביר את התקציב, פחות משבועיים אחר כך, יוצא מהחדר ומההצבעות במליאה, ובא ואומר, כמובן שאני חוזר אז מה? על מי הוא מנסה לעבוד? על הציבור הישראלי, שהוא בעצם ימרה עכשיו, יעשה הפוך עם מה שהוא אמר ל-S&P, או דווקא ל-S&P, שהוא יעשה הפוך עם מה שהוא אמר לציבור הישראלי. אני חושב שכבר השווקים לא מאמינים, ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה בשקל דולר, אתה רואה את זה במקומות אחרים. אפילו כשבאה פיסת מידע שלכאורה היא טובה עבור הכלכלה הישראלית, כמו העברה של התקציב ויצירת איזשהו סוג של יציבות שלטונית, אתה רואה שהבורסה לא מגיבה בהתלהבות גדולה, והשקל לא הולך ומתחזק. אז פשוט יש פה איזשהו אובדן של אמון, ואף אחד כבר לא מתייחס באמת למה שפוליטיקאים אומרים, רק סופרים ומחכים לראות מה יעשה בפועל.
אז תשמע, אני יכול לזרום עם כל מה שאמרת עד עכשיו, אבל עדיין כשראש הממשלה מוציא הודעה, לרוב, אתה יכול כן ללמוד מזה דבר אחד פשוט, לא שהוא באמת הולך לטפל ביוקר המחיה, אלא שהוא מזהה את יוקר המחיה כבעיה כרגע מבחינתו משמעותית לממשלה שלו. לא יודע אם היא תפיל את הממשלה שלו.
ואתה היית צריך את ראש הממשלה כדי לדעת שיש בעיה ביוקר המחיה?
אבל תשמע, ברגע שאתה יודע שהממשלה הזו עסקה במשך 4 חודשים רק ברפורמה המשפטית, זה הדבר שהעסיק אותה ואת הציבור כולו.
נכון.
ופתאום הוא מזהה שהדבר הזה הוא בעוכריו. כמובן הוא מזהה את זה על סמך הסקרים.
אז הוא יזהה שצריך להגיד את זה יותר.
אז הוא מזהה את זה. לא, אז אני אומר, 100% שיגיד את זה. אבל הוא לא יכול להגיד את זה שוב ושוב ושוב ולא לעשות שום דבר בעניין הזה.
לא יכול. 5 שנים הוא אמר לא יהיה כלום כי לא היה כלום, ובסופו של דבר קיבל כתב אישום חמור על שוחד מרמה והפרת אמונים בשלושה סעיפים מרכזיים. מה זאת אומרת? הוא יכול ועוד איך.
כן,
הוא ימשיך עכשיו להגיד, הוא רושם לעצמו, תעשה סוויץ' ותתמקד עכשיו בכל משפט שאתה אומר, בנושא של יוקר המחיה, לך לכל סניף של קרפור ובחזרה, תעסוק רק בדבר הזה, תרדים את כל שאר הנושאים המרכזיים. יכול להיות שזו החלטה שהוא קיבל, יכול להיות שהוא עושה את זה אפילו אינסטקטיבית.
הכל טוב ויפה, רק
אבל
שבסופו של דבר...
אין צורך וטעם להאמין למילה מהדברים הללו.
הכל טוב ויפה, רק שמגיע הרגע הזה בחודש, שבו אתה צריך להסתכל על התדפיס שלך מהבנק ועל חברת האשראי, ואתה רואה כמה כסף יורד על מזון, ואתה רואה כמה כסף יורד על חוגים, ואתה רואה כמה כסף הולך על שירותים בנקאיים, ואתה רואה בעיקר כמה כסף הולך להחזר המשכנתא, ובסכומים האלה הולכים וגדלים. בסופו של דבר הדברים האלה מייצרים רעש, ודיברנו קודם
נכון,
עם
נכון, אבל הייתה לו הזדמנות שבוע
על
שעבר
על עלייה בפיגורי המשכנתאות. כלומר, הדברים האלה הם לא השתפרו בחודשים הקרובים, ברור שהם לא השתפרו. ודבר נוסף, כשהוא בא ואומר יוקר המחיה עכשיו ולא רפורמה משפטית, הוא מבין שרפורמה משפטית בסיטואציה הנוכחית, יכול להיות שבעוד כמה חודשים זה ייראה לו אחרת, המשמעות שלה זה החלשת השקל, חיזוק הדולר והיורו, העלאת יוקר המחיה, בגלל שאנחנו מדינה שנשענת על הרבה מאוד יבוא, וכתוצאה מזה, עוד צורך בהעלאות ריבית, עוד גידול בהחזר המשכנתא. אז יכול להיות שהוא בא וגם אומר לשרים, חברים, יש פה כרגע בעיה יותר בוערת, את הרפורמה המשפטית נדחה למועד אחר.
אני לא בטוח, אבל הפואנטה היא שבאמת אין טעם להאמין להצהרות ולנאומים לממשלה הזו, אין לה שום אמינות בעניין, הדבר היחיד שאפשר לעשות וצריך לעשות זה להביט ולבחון את מה שהם עושים בפועל. קח את התקציב שעבר רק ביום רביעי שעבר, יש בו הרבה דברים, עסקנו בהם ויש בו באמת דרמות ושינוי תפיסה מהותי לגבי ממעבר מתקציב שבאופן כללי אצל כל השרים ואצל כל הממשלות, בכל אופן מיועד לייצר צמיחה, בכל אופן מיועד לייצר איזשהו דינמיקה של שוויון, בוא נגיד שותפות בהצלחה, הוא מיועד לייצר פה מדינה שהיא מדינת רווחה, כך שמי שיוצא לעבודה או מנסה לצאת לעבודה ומשתדל לעבוד אבל לא מרוויח מספיק, אז עוזרים לו. יש פה תקציב שזונח את כל הדברים האלה ורק עוסק בחלוקה של כספים לסקטורים, מה שנקרא קליינטליזם בשפה הכלכלית. זאת אומרת, כל מיני עסקאות של תן וכך פוליטיות. אני אתן לכם כסף, אתם תצביעו בשבילי בכל פעם שיש סבב של הצבעות, או בכל מקרה תעזרו לי להישאר בשלטון. עכשיו, הוא היה יכול בתקציב הזה להוסיף גם שורה של רפורמות בתחום יוקר המחיה, נכון? מה אתה מתעורר להגיד שתקים ועדה ליוקר המחיה 72 שעות אחרי שעשית תקציב לשנתיים? עצם ההצהרה הזאת, שאתה מסתכל עליה לעומק, היא סוג של זלזול באינטליגנציה של הציבור. אתה מבין מה אני מתכוון? זה כמו שהלכת ועשית עכשיו, עבדת קשה באיזשהו משהו, ועכשיו אתה בא ואתה אומר, כן, אני יודע, לכלכתי ולא יודע מה, ואני מכוון להקים ועדה לחשוב איך מנקים את זה.
אגב, זה תמיד היה פתרון של נתניהו, כשהוא רואה שיש איזו שריפה, לבוא ולהגיד, אני מקים ועדה. לכן אני אגב מאוד מופתע שעד היום הוא לא הקים ועדה, שדנה במהפכה במערכת המשפט, אלא הוא מעדיף את המסלול הזה שמתנהל בבית הנשיא, שעוד נראה מה ילך איתו, אבל במילה אחת רק איתן על המחאה, כי יש איזה דיבור כזה שהיא גבעה, שהיא דעכה, שהיא נחלשה, שהיא איבדה כיוון. תן לי בשני משפטים, איפה היא נמצאת?
כן, אתמול החלטתי לשים את קפלן בצד, אני מבין שהגיעו לשם לא מעט אנשים, יותר או אפילו לא פחות מהשבועות האחרונים. אני נסעתי לזיכרון יעקב, היו שם כ-1,500, 2,000 איש, אמרתי כמה דברים, יש שם סטאפ מאוד מוזר שהכביש שנשאר פתוח עובר בין הבמה של הדוברים לבין המוחים, האנשים עם הדגלים, ו... בתחושת בטן שלי, הרבה אנשים מתחילים לגלות עייפות פנימית, וכבר איכשהו, זה נורא קשה להמשיך עם כל האנרגיות, את המחאות, אחרי שבעצם זה כל כך הרבה זמן, ואחרי שבעצם נרשם ניצחון, או לפחות ניצחון זמני בנקודות, על פני הקואליציה במונחים של העברת הרשימה הראשונית של החוקים נגד הדמוקרטיה. וגם הופנם באיזשהו מקום שלמחאה יש כוח, וגם עברנו סבב של אירוע וביטחוני בעזה, ויש חג ויש צורך לנוח מכל הבלגן הזה, ובכל זאת אתה קם ביום ראשון ואתה מרגיש, לפחות אני לא יודע איך אתה, ש... צריך, זה כמו בצבא שאומרים לך, מתחילים חזק וצריך את זה צריך להגביר. יש צורך לנשוך שפתיים ולהמשיך לרוץ, כי האיומים מצד הקואליציה שעכשיו מגיעים בצרורות, אולי פחות מהצד המשפטי, אבל עוד יותר חזק מהצד של הדתה, ועוד יותר חזק מהצד של העברת כספים לכל מיני... מטרות שבסופו של דבר היעד המרכזי והסופי שלהם זה סיפוח השטחים ביהודה ושומרון למדינת ישראל. זה דורש פה איזשהו סוג של, אתה יודע, אסיפת אנרגיות חדשות.
כן, אז אני אגיד לך מאיפה תבוא האנרגיה.
ולא לצאת לנוח.
כן, האנרגיה תבוא רק ממקום אחד, היא תבוא מאיפה שהיא הגיעה בשלב הראשון שיצר את כל הגל מחאה הזה, שזה תחושת איום מאוד מאוד חזקה, שגם לובטה בחקיקה, גם לובטה בהרבה מאוד הצרות, ולא נעצור אפילו לדקה, וכל ההתבטויות האגרסיביות האלה. כרגע, בגלל שהם משאים את זה, אני חושב שזה גם גורם למחאה קצת ככה להירגע, אבל בשנייה שבה אנחנו נראה התנפלות חזרה של הקואליציה על החקיקה הזאת, היה ובאמת השיחות בית הנשיא לא יולידו שום דבר, אתה תראה את כל אותם אנשים ברחובות, אתה תראה את כל כותבי העצומות למיניהם, כלכלנים, טייסים, whatever, חוזרים לאותו תפקיד ועושים את התפקיד שלהם. אני חושב שלא צריך להתרשם מזה שבשבוע מסוים יש פחות 10% או פחות 20%. צריך להבין שכרגע יש מה שנקרא הערכות לקראת הסיבוב הבא. בשני הצדדים, יכול להיות שגם כן. בקואליציה מנסים להבין מה אפשר להעביר, מה אי אפשר להעביר. ולכן אני לא כך מתרגש מזה שיש קצת פחות אנשים ברחובות. אני כן מסכים, אגב, שיש כאלה שחושבים ש... שמעתי את זה דווקא טענות בימין, שאנשים רוצים כאילו לחדש את המחאה בקפלן. אני חושב שאף אחד לא רוצה לבלות את כל מוצאי השבתות שלו לעד בקפלן, כולם מעדיפים לחזור לחייהם, לעשות את מה שהם עושים, תכף קיץ, חופשות, עניינים, אנשים יוצאים לכל מיני מקומות. אם היה אפשר לשים את האירוע הזה מאחורינו ולהגיד, זה הסתיים, תם ונשלם, תמשיכו לנהל את המדינה על הכיפק. ועוד דבר רק אחרון בעניין הזה, אני לא חושב שמינוי של אבי מעוז, או לתת לו 250 מיליון שקל לזהות יהודית, או לתת כסף לאברכים וכדומה, הם העילה למחאה. המחאה הזו נולדה בגלל שהיה פה איום דרמטי על הדמוקרטיה הישראלית, חיסול של מעמדו העצמאי של בית המשפט העליון, וזו הייתה הסיבה שיחדה ולקדה הרבה מאוד אנשים. עכשיו, תתחיל לפרק את זה קצת לפה וקצת לשם, בלי לזלזל מאף מטרה אחרת, כולן נתפסות כמטרות משנה אל מול משימת העל, לשמור על הדמוקרטיה.
כן, אבל במקביל, התובנה שלי היא שבעצם אין לנו אפשרות ואין לנו ברירה, ככל שאנחנו רוצים לשמור על הקיים ואולי לשנות אותו לתפיסות עולם שאנחנו מאמינים בהם, אלא לעסוק בפוליטיקה כל הזמן. אנחנו יודעים שכלכלה וחלוקת כספים זה בעצם פוליטיקה תמיד. אתה יודע, הפעם קראו למדע הכלכלה, כלכלה פוליטית. זה לא היה אפילו את המונח של כלכלה בלי להגיד כלכלה פוליטית, כי תמיד הבינו משחר ההיסטוריה שבעצם כלכלה זה מתחיל בפוליטיקה. אבל הנקודה היא שאם מישהו חושב שהוא יכול עכשיו לבוא ולעבוד בפוליטיקה ולעסוק בפוליטיקה ולתקן את הפוליטיקה במשך חצי שנה, תשעה חודשים, שנה, ואז להשיג את ההישגים שלו ולנוח ולשכוח מהעניין הזה לעשר שנים או בכלל, הוא טועה. הדבר הזה צריך לעסוק בו כל הזמן, צריך לנשום אותו, צריך להבין אותו, צריך להילחם עליו, זה סיזיפי, זה לא תמיד כיף, לפעמים זה משעמם, הרבה פעמים זה מלוכלך, אבל אין ברירה אלא לעסוק בפוליטיקה כל הזמן, כל החיים, והסיבה היא פשוטה, כי אם צד אחד יישב וינוח ויגיד, בסדר, השגתי את שלי, עכשיו אני קצת לוקח איזה שנה, שנתיים, שלוש של חופש, אבל בפוליטיקה אין וקום, מישהו אחר ייכנס לצד הזה, וימלא אותו וישיג את ההישגים שלו. הציונות הדתית והחרדים והימין עוסקים בפוליטיקה מזה עשרות שנים כדי להגיע למעמד
24/7
ולסיטואציה שהם נמצאים בו עכשיו. כדי להתנגד לזה צריך לעבוד לא פחות מהם.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן ראשי של בית ההשקעות מיטב. אז תקציב המדינה עבר, חגים מאחורינו, אבל יש עוד הרבה דברים שלפנינו, ולפחות בסוף השבוע ראינו שיש איזו עצבנות פתאום בשוק המתח אחרי איזה חודש ומשהו של רגיעה, וזה גורם לך להעלות גם את תחזית האינפלציה. אז תן לנו את הניתוח שלך, מה קרה בשוק המתח בשבוע שעבר, ולאן זה עוד הולך?
בשוק המתח ראינו שוב פעם פיחות של השקל באמת, גם מול הדולר וגם מול האירו, והפיחות הזה הוא נגרם מהחדשות הביטחוניות פוליטיות, אפשר להגיד, התבטאות של הרמטכ"ל המפורסמת, וגם התבטאויות של הפוליטיקאים על הרפורמה שיכולה לחזור לדיונים. אלה הסיבות בעצם, אין פה משהו כלכלי שקרה, דווקא כלכלית, אישור התקציב, עליית ריבית, היו יכולים אולי לחזק את השקל, אבל זה לא קרה. אנחנו כבר בערך 6% פיחות מתחילת השנה, רובו לא כלכלי, והפיחות הזה הוא בסוף מתורגם לעליית מחירים כמובן.
כמה? מה היחס? מה כלל האצבע שאתה משתמש בו?
לא, אז בנק ישראל משתמש בכלל אצבע שאומר שכל אחוז אחד של פיחות זה 0.1 עד 0.2
באינפלציה.
של אינפלציה, כן.
אוקיי.
כן, זה בדרך כלל. החשש שלי שאם זה נכון שיש פיחות ואז יש התחזקות של השקל, זאת אומרת, זה לא בא רק לכיוון אחד. אנחנו מתחילת שנה או במצב ששקל נחלש או שהוא יציב. הוא לא חוזר חזרה, הוא לא מתחזק כמו שהיינו רגילים לראות אותו. ואני חושב שבמצב כזה יבואנים יכולים בתדירות יותר גבוהה להתקן מחירים, כי הם כבר לא בונים על זה שאוקיי, יש פה איזה פיחות ואחר כך שקל אולי יתחזק ואני לא צריך לנסות להעלות מחירים, אלא ככל שאני מחכה, אז ההפסד שלי רק יכול לגדול. זה יכול לגרום לעלייה של אותה תמסורת שאמרתם, 0.1 בערך, זאת אומרת שההשפעה לאינפלציה תהיה יותר חזקה אולי.
כן, אבל תשמע, מעבר לזה, בואו נשאר רגע עם הדולר דקה. קודם כל, היו עליות מאוד יפות בנאסדק ביום חמישי ושישי, עם זינוקים במניות של בינה מלאכותית, או של יצרני שבבים לבינה מלאכותית. בזמנים נורמליים זה היה אמור, לו היה מסחר היום, בשקל דולר, להפוך לאיזושהי התחזקות של השקל דווקא. אבל אנחנו לא נראה את זה, כי היום זה יום ראשון, ומחר אנחנו אמורים לראות, אבל אז מחר יש את ממוריאל דיי, יום הזיכרון האמריקאי, כך שצריך לחכות עוד יום שלישי כדי לקבל תמונה מלאה של היחס של, של הדולר. העניין הוא שאני רואה מכל מיני כיוונים עוד סממנים לעצירת עצירת הצמיחה במדדים המשולבים של המשק, גם של בנק ישראל וגם של מדד מלניק של של אוניברסיטת רייכמן. אתה רואה התייצבות ואי עלייה, ואתה רואה את זה גם בשאר המספרים, בכל מה שקשור במשכנתאות, בכל מה שקשור בעסקים בכלל. חריקת בלמים זה לא, אבל אתה גם מזהה האטה משמעותית?
כן, אני חושב שיש פה האטה במשק, וזה באמת בא לידי ביטוי בכל מיני אינדיקטורים שציינת, מדד המשולב, מדדים אחרים, תחום הנדלן במיוחד, כמובן, במשכנתאות ראינו עלייה בפיגורים בחודש אפריל, אבל זאת ההשפעה שהיה מפתיע אם לא היינו רואים אותה, כן? אם ריבית עולה מ-0 לכמעט 5% ובפרק זמן של שנה, אז זה חייב להשפיע, וההשפעה הזאת היא רק הולכת ומתגברת, היא עוד לא מאחורינו. אני חושב שבהמשך השנה אנחנו נראה החלשות הזאת הולכת ומתגברת וצוברת תאוצה, כי זאת המטרה של בנק ישראל בדרך להורדת אינפלציה.
אגב, כשאתה כותב בסקירה שלך שבחודש אפריל חלה עלייה משמעותית בפיגורים במשכנתאות, שתי שאלות בעניין הזה, באיזה היקפים מדובר, ומאיפה אתה מביא את הנתון הזה?
הנתון הזה מתפרסם על ידי בנק ישראל מדי חודש עם כל המכלול של הנתונים על המשכנתאות, לא רק כמה לקחו משכנתאות, אלא גם כל מיני חתכים, כולל הפיגורים. עכשיו, מדובר כרגע על עלייה של כ-300 מיליון שקל, שמביאה אותנו לסך הפיגורים שהוא לא גבוה. לפני הקורונה, עוד לפני כל הסיפור הזה, היינו עם פיגורים יותר גבוהים. אבל יש פה שינוי כיוון, ושינוי כיוון יחסית חד. אני לא יודע אם קרה משהו באפריל שגרם לבנקים להגדיר הרבה הלוואות כהלוואות בפיגור, או שזה פשוט שינוי מגמה ותחילת מגמה חדשה, ששוב פעם...
תראה, אתה צריך כמה חודשי פיגור כדי שזה יוגדר כחוב בפיגור. זה לא מספיק שמישהו לא שילם חודש אחד, אתה צריך, לפי, יש כל מיני הנחיות של בנק ישראל בעניין הזה, של כמה חודשים עד שזה מוגדר כחוב בפיגור.
כן, נכון. אז לפי ההגדרות האלה באמת הייתה פה עלייה, ואנחנו נראה מה יקרה בחודשים הבאים.
כן, מה שאומר שאם אנחנו מנתחים גם את העניין של עליות המחירים ושל הצעד הבא של בנק ישראל, לא סיימנו עם העלאות הריבית.
כנראה, למרות שאחרי עליית ריבית בשבוע שעבר, מכל מיני אמירות של הנגיד ברעיונות שהוא נתן, הוא אמר משהו כמו שאם לא תהיה עוד הפתעה באינפלציה, המדד הבא צפו להיות גבוה, אבל אם הוא לא יהיה ממש גבוה, אז אולי העלאות שעשינו יספיקו. אבל אני חושב שאחרי הפיחות הזה, שכמובן דברים עוד יכולים לקרות, יכול להיות שהוא יהיה זמני בכל זאת, הסיכוי שגם בחודש יולי בנק ישראל יעלה ריבית בעוד 0.25% עלה.
בוא נחזור שנייה על העניין של, של באמת עד כמה אנחנו, או כמה זמן אנחנו אמורים לראות את התוצאות של, של הריבית הגבוהה הזו. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר עם כלכלן מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור אירן ישיב, והוא אמר שהמחקר האקדמי מראה שהפיק או הרגע, המקום הכי... הזמן שבו התוצאה של עליית ריבית מגיעה לידי ביטוי, זה לפי המחקרים ולפי המדידות, זה גם שנה ואפילו שנה וחצי. זאת אומרת שבעצם אם סיימנו את התהליך עכשיו והגענו ל-5%, אנחנו ב-4.75, אבל אולי נגיע גם ל-5, בעצם את מלוא ההשפעה על השווקים, על הנדלן, על המשכנתאות, על יוקר המחיה, על העסקים, כל זה... בעצם אנחנו לא רואים עכשיו, אנחנו נראה רק בעוד חצי שנה ואולי אפילו עוד שנה.
כן, אנחנו מתחילים לראות עכשיו, בחודשים האחרונים, אבל זה בהחלט לא סוף פסוק. אנחנו אמורים להמשיך לפי המחקר וגם לפי הניסיון שיש, אנחנו אמורים להמשיך ולראות את ההשפעות עוד חצי שנה עד שנה. דרך אגב, אם מסתכלים בארצות הברית, שגם שם הייתה עליית ריבית, מה שכלכלנים לאחרונה עושים יותר ויותר זה להוריד תחזיות הצמיחה ל-2024, זאת אומרת לא 2023 אלא שנה הבאה, בגלל שההשפעה של עליית ריבית שהייתה שם, היא תמשיך ותשפיע גם בשנה הבאה, ואולי אפילו יותר חזק מאשר השנה, אנחנו נראה את זה עוד כמה חודשים.
האם אתה חושב שחברות הדירוג שנתנו דווקא את העדכונים בשבועות האחרונים, ומי שעשה שינוי עשה, ומי שלא עשה לא עשה, איך הם קוראים את ה... בוא נגיד את התקציב שעבר עכשיו, שהוא באמת אחד התקציב הבעייתיים, לטעמנו גם הגרועים אי פעם של מדינת ישראל, מבחינת המסר על המשמעת הפיסקלית, והמסר היותר חשוב שבאמת זה הזרמת כספים לסקטורים מקורבים פוליטית, לפרויקטים שלא מייצרים צמיחה. הדבר הזה עשוי לגרום להם לאיזשהו הוצאת עדכון, או שמבחינתם הם גמרו כרגע עם ישראל ואנחנו לא נשמע מהם עד המשך השנה?
לא, אני לא חושב שאנחנו נראה איזושהי הורדת תחזית או לא הורדת דירוג. לחברות הדירוג בסוף חשוב האם הכסף יוחזר או לא יוחזר. זה כל מה שמעניין אותם, לא מעניין אותם שום דבר אחר. ומהבחינה הזאת, התקציב הזה, עם כל, אולי, עם כל הנושא של חלוקת הכספים, הוא לא תקציב גירעוני מאוד, כן? הוא תקציב שמכוון לגירעון של אחוז, ואפילו אם תהיה חריגה לשני אחוז, או אפילו 3%, אני לא חושב שזה יגיע לשם, זה לא משהו נורא, זה לא מסכן באמת את היכולת של מדינת ישראל להחזיר חובות בשלב הזה. אם כתוצאה מהתקציבים שהם אולי פחות תומכים בצמיחה ומסכנים את הכלכלה, אם בשלב כלשהו נגיע למצב ש... מה שנקרא, בטווח הנראה לעין מדינת ישראל עלולה להתקשות להחזיר חובות, אז חברות הדירוג ייכנסו לפעולה, אבל זה לא, ממש לא בשלב הזה, לא חושב שנשמע מהם.
אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה.
שלום לשחר כהן.
שלום, צהריים טובים.
שותף מנהל בקרן לוסיד קפיטל, קרן גידור שמשקיעה הרבה בטכנולוגיה ומבין בעניין. דיברנו פעמים רבות, אנחנו זוכרים לך חסד נאורים על התחזית המדויקת לגבי העתה בשוק ההייטק, כשכולם עוד רקדו את ריקוד הלמבדה במסיבות של רפיד, אתה כבר הזהרת מפני עננים שמתקרבים, זה אכן קרה. אנחנו רוצים לדבר איתך על, כי הסתכלתי בסוף השבוע על המסכים, על המסך, שבסך הכל הסלולר שלי, והדברים נראו ירוקים כאילו שהיינו באמצע 2021. פתאום עליות חזקות בכל מניות הטכנולוגיה, ובעיקר מניה אחת, NVIDIA, תספר לנו עליה תכף, שקפצה ביותר מ-20%, מתקרבת לשווי שוק של טריליון דולר, רק בגלל התחזית שהיא הולכת למכור ולעשות מכה בעולם של בינה מלאכותית ו-AI וכן הלאה, וזה ידליק את כל השוק. אז... האם, אתה יודע, האם כך?
אז אנחנו רואים, אפשר לקרוא איזה מיני בועה בחלק מהמניות. בעצם וול סטריט הופכת להיות כמעט, נקרא זה אובססיבית, לגבי AI. המילה AI בשיחות הוועידה האחרונות הופיעה פי 5 או 6 מאשר השיחות הוועידה לפני שנה, והמילה ריסשן, דרך אגב, שהייתה מאוד פופולרית בשני רבעונים האחרונים, ירדה ב-50%.
וזה קשור אחד לשני?
אני חושב ש...
כלומר, הוא המבשר, ה-AI הוא המבשר של סוף הריסשן לכאורה?
אז כרגע אנחנו רואים ריסשן רק בטכנולוגיה, בשבבים ובתוכנה, ומרגישים את זה מאוד חזק בארץ. לא רואים ריסשן בעולם כרגע בצריכה הפרטית. כאילו יש עכשיו תופעת מקרו משונה של מיתון טכנולוגיה בלי מיתון כלכלי. יכול להיות שזה יתהפך בחצי שנה הקרובה, בשנה הקרובה בגלל AI. אנחנו נראה עלייה... בהשקעות טכנולוגיה, בגלל המהפכה ג'נרטיב AI, זאת אומרת, ChatGPT וברד, ומה שמאפשרים, דרך אגב, בעיקר לאנטרפייז ולא בחיפוש הרגיל, ונראה אולי מיתון בצד הכלכלי המסורתי יותר.
אבל תגיד רגע, שחר, עוד לפני שנצלול לאירועים האחרונים, המושג בינה מלאכותית, אני חושב שאנחנו מדברים עליו כבר כמה שנים טובות. מה קרה שזה פתאום נהפך להייפ כזה גדול בחודשים האחרונים?
אז הפריצה דרך היא בעצם צ'אט GPT, שכבר לא נראה לי שיש מישהו אחד בעולם שלא מכיר, תוך מספר המשתמשים שצ'אט GPT הגיע למיליון איש תוך 5 ימים, זה שיש שלא היה לפני כן בשום רשת חברתית, לא בקריפטו, לא בשום דבר אחר, וכבר היום 60% בסקרים, 60% מהאזרחים במערב התנסו עם צ'אט GPT, זה מספרים מטורפים, אבל בעצם כל הארגונים, הם מבינים את ה... שמדובר פה בכנראה, זה לא עוד מטאברס וזה לא עוד קריפטו, זה מהפכה טכנולוגית שיש לה יוסקסים אמיתיים ויכולת אמיתית לחסוך כסף ולייצר תועלות משמעותיות. למשל, דיברנו על בשירות לקוחות. כבר היום כל הבנקים הגדולים ואמריקן איירליינס וכל החברות תעופה עסוקות בלעבוד עם הוונדורים כמו נייס ואחרים, על חיבור למודלי LLM או לצ'אט GPT או מודלים דומים, שאפשרו להם להוריד ב-20-30% את מספר הנציגים שנגיד מטפלים בשאילתות של מידע. לא שאילתות כרגע של תשנה לי תוכנית, אלא מה תנאי הביטול של הטיסה שלי, איך אני מגיע לשם, איפה נמצא באתר הדבר הזה. אז היוסקסים בעולם האנטרפייז הם משמעותיים, יש להם פוטנציאל עצום לחסוך כסף, למשל בליגל, היום אתה יכול לנסח חוזה בליג, אני מכיר סטארט-אפ שעבד עם משרד עורך דין פטנטים אמריקאים, וביקש ממנו חוזה, והוא בשלב מסוים הלך לצ'אט GPT וקיבל חוזה והיה מרוצה ממנו. אז אנחנו מדברים פה כנראה על שיפט טכנולוגי משמעותי, נוסח האינטרנט, וכמו באינטרנט כנראה אנחנו נעבור תהליך בועתי, ואחר כך איזושהי התפקחות, אבל הדבר הזה יישאר איתנו.
אמרו על הקריפטו שזה האינטרנט 3. לא קרה. מדבר שזה בעיקר הונאה והייפ. אתה יודע, פעם אחר פעם חזרו על אותו עניין. לא מזלזל לרגע, וכאחד שכבר הוריד אתמול שעה אחרי שזה עלה על החנות של אפל, את האפליקציה של צ'אט GPT, אוקיי, אבל האם זה מה שיתניע עכשיו את כל הטכנולוגיה?
אני חושב שתמיד היה התלהבות מהטכנולוגיה גם של קריפטו, אבל הדבר שתמיד נמצאים על הצומת שגם המודלים עסקים של אוקיי, מה זה בעצם מאפשר לי מלבד טכנולוגיה מדהימה שנקראת בלוקצ'יין? ובסוף התשובה הגיעה לזה שכנראה זה תחליף לזהב דיגיטלי, ולא לא, היום 10 שנים אחרי מהפכת הקריפטו, אני לא מכיר איזשהו use case בסקייל שמביא תועלות בעולם התשלומים. אתה עדיין ממשיך לגייס בוויזה, והעברות בנקאיות נעשות, ולא ראינו תועלת אמיתית מלבד הלבנת כסף והונאות בקריפטו, וזהב דיגיטלי, שזה store of value מה שנקרא. גם במטאברס הייתה שאלה טובה, מה התועלת האמיתית? גם שם היחס עלות תועלת הוא מאוד מאוד רע. כי מי שהתנסה בחוויות של AR ו-VR,
כן, קיבל כאב ראש בעיקר, סחרחורת.
אבל פה אפשר לראות שורה של יוסקסים, עכשיו דיברנו על 2 מהם, ויש עוד 10 ומאות אמיתיים שיחסכו כסף לאנטרפייזס. ולכן הערכה שלנו שמדובר פה בשינוי טכנולוגי תשתיתי עמוק שלווה אותנו בשנים הקרובות. דרך אגב, פחות בחיפוש, אלא בדיוק בעולמות של האינטגרציה של API, של חברות שמשתמשות בממשק או באינטגרציה לתוך צ'אט GPT או לתוך המודלים המקבילים שלו, כדי לחסוך באופן משמעותי במספר העובדים.
אז אנחנו יודעים, ואם אתה רוצה לתת לנו תיאור של זה, אנחנו נשמח, אבל אנחנו יודעים שחצי שנה האחרונה, חצי שנה הראשונה של 2023, היא חורף קר במיוחד בעולם ההייטק ישראלי, במונחים של גיוסים ובמונחים של פיטורים ובמונחים של ולואציות וכן הלאה. האם לישראל יש יתרון או הזדמנות גם ב-AI, כמו שהיה לה הזדמנות בסייבר למשל, או שדווקא זה פחות החוזקה שלנו, לא בגלל שאנחנו יהודים, אלא כי זה לאו דווקא הדברים שעושים ב-8200 וביחידות הטכנולוגיות.
אז פה יש לי דעה לא פופולרית, ויש פה ויכוח ביני לבין הרבה מאוד מעמיתים שלנו בהון סיכון. להערכתנו, דווקא לסטארט-אפים יש פה חיסרון מבני. אם נחשוב על זה, עידן הסייבר והקלאוד, בעיקר הקלאוד אפשר לסטארט-אפים to disrupt, לשבש את המודלים העסקיים והסטאקים הטכנולוגיים של חברות תוכנה הבוגרות, כי כשחברת תוכנה תעבור לקלאוד, היא צריכה לכתוב מחדש את כל התוכנה שלה, לזרוק לפח את כל מה שהיא עשתה, ולשנות את כל המודל העסקי. ולכן הסטארט-אפים של הקלאוד, של SAS, והכל התשתית שבאחוריהם, סגסגו, וזה מה שיצמח את כל המגדלים ברוטשילד ואת כל מחירי הנדלן בישראל, יחד עם הריבית הנמוכה והארסית. לעומת זאת, ב-Generative AI אין פה יתרון מבני לסטארט-אפים, זאת אומרת, יותר קל לחברות תוכנה הבוגרות, לנייטס ולוויקס ולאחרות, בעצם לבנות את האינטגרציה לאופן AI או למודלים האלה, מאשר לסטארט-אפ חדש לפתח, לבנות את האינטגרציה וגם לפתח את כל המוצר שבעצם קיים בוויקס ובנייטס.
אבל משהו פה לא מסתדר לי, כי אני כן שומע, שחר, את הערכות האלה בתעשיית ההון סיכון, שיש פה הזדמנויות אדירות בגלל כל מיני ידע שיש פה ביחידות הביטחוניות.
וכסף, כסף.
ולא, וגם אנחנו יודעים שהרבה פעמים חברות ישראליות וסטארט-אפים לא עושים את הדבר העיקרי, עושים את הדברים שמסביב, כלומר, הם מספקים דברים לענקיות. כלומר, אפשר לחיות גם לצידם של ענקיות ולא להיות... אתה יודע מה, המרקט לידר של התחום הזה. והשאלה אם פה, בגלל ההפיכה המשפטית, שרבים מאנשי ההייטק ממוקדים מאוד בהפגנות, במחאות וכו', מפספסים את זה.
אני לא חושב שזה ההפיכה המשפטית פה קשורה. אני חושב שאיפה שיש הזדמנויות, אנחנו רואים, לא חושב שיש היום VC בארץ שלא ניהל עשרות פגישות עם יזמים בנושא ג'נרטיב AI, דבר, אני חושב שכל, אין מצגת שלא מגיעה היום ל-VC עם ג'נרטיב AI, ואני לא חושב שהם לא מממנים בגלל ההפיכה המשטרית, או עסוקים בהפיכה המשטרית ולא עסוקים במימון, זה אפשר גם וגם. מה שכן, כנראה החברות האלה יקומו כישויות אמריקאיות ולא כישויות ישראליות. דרך אגב, זה לא אומר שלא יהיו אקסיטים ולא יהיו חברות שימחרו, יפתחו פיצ'רים או יפתחו כלים שעוזרים. ברור שיש פה הזדמנויות, אבל לדעתי הבציר הכל כך משובח של חברות סאס שצמחו, ובעצם הפכו להיות חברות שיותר גדולות מהחברות המסורתיות שראינו בסאס לעומת האון פרם, אנחנו לא נראה את זה פה, אנחנו כן נראה חברות שמפתחות פיצ'רים וכלים שהופכים, מכרו בכמה מאות מיליוני דולרים, אבל גם פה כנראה שעדיין היתרון מצוי בידי החברות היותר גדולות. לגבי החיבור של זה הפיכה המשטרית, אני כרגע לא רואה שום חיבור בין אחד לשני.
אתה יודע, זה אחד הדברים המעניינים פה, כי אומרים על, באמת על חברות הבינה המלאכותית הגדולות, אלה של הג'נרטיב AI, שהם באמת בסופו של דבר, מי שישלוט בענף הזה זה כמה חברות גדולות, בגלל הכוח מחשוב והכספים שצריך בשביל לפתח כזה, אבל אומרים באותה נשימה שזה עלול לסכן גם את חברות האינטרנט הגדולות, כי זה יכול לעשות להם disruption מהותי למודל העסקי. אז מצד אחד, גוגל אמורה להוביל את ה-AI, כי איך לא, אבל מצד שני, אם ה-AI יהיה מספיק טוב בשביל לפתור לך את שאילת החיפוש שלך, אתה כבר לא תצטרך את גוגל. אז איך אומרים באנגלית? Which is it?
אז אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת בוולסטריט, שהיא ממש, אמנם אתה במדד רואה עלייה, אבל מתחת, לפני השטח, אתה רואה ממש פיצול בין מייקרוסופט ונווידיה. מייקרוסופט נתפסת כמובילה בצדק בעולמות האלה, בגלל שבעצם יש לה נתח משמעותי ב-OpenAI, ו-OpenAI רץ על גבי אג'ור, ואז התפיסה היא שברגע שיותר ויותר אנטרפייז יעבדו עם האינטגרציה ל-OpenAI, היא בעצם תעביר את מרכז הכובד שלה, ארגונים יביאו מרכז כובד של מחשוב מ-AWS למייקרוסופט. אז רואים את מייקרוסופט עולה כמעט 40% מתחילת שנה, ואמזון לא זזה כמעט בכלל. ובצד השני רואים את גוגל גם כן כמעט ולא זזה מתחילת שנה, ומייקרוסופט גם שוב דיברנו עליה, כי התפיסה, ואני חושב שהיא נכונה בוול סטריט, שלא רואים כרגע נתח שוק זז מגוגל לבינג. מה שכן, ההבנה היא שהשאילתה של AI עולה לגוגל, תעלה הרבה יותר, אם עכשיו צריכים לקנות בדיוק מאנווידיה. מתוך ה-14-15 מיליארד דולר של אנווידיה תמכור יותר השנה, להערכתנו 4-5-6 מיליארד דולר, זה בכלל השקעות שגוגל עושה במוצרי אנווידיה, כדי שהיא תוכל לבוא עם BART, שזה בעצם המודל שלה, אבל הדבר הזה יפגע בעלויות ובגרוס מרג'ין של גוגל.
כן, תמיד רק שאלה לסיום, שחר, מבחינת הזרימת הכספים כרגע לכל מיני תחומים, אז אנחנו יודעים ש-AI זה המקום שהולך אליו הרבה מאוד כסף. מבחינת השוק הישראלי, אתה יודע להגיד על איזה זרימה מסוימת של כספים לתחום הזה?
אז בהון סיכון בוודאות אנחנו רואים הרבה מאוד מימונים של early וחברות בעולמות האלה. בצד של הבורסה, בצד של הישראליות שנסחרות בוולסטריט, דווקא רובן כרגע מקוטלגות על ידי וולסטריט בצד המפסיד. השוק מאמין שנייטס וויקס ופייבר יהיו בצד המפסיד. דרך אגב, אנחנו לא בטוחים בכלל שהשוק צודק בריאה בטווח הארוך. אנחנו מאמינים AI לא יחליף עובדים, אלא עובדים שיודעים משתמש ב-AI, יחליפו עובדים שלא משתמשים ב-AI, ואותו דבר לגבי חברות. חברות תוכנה שיאמצו את ה-Generative AI, יחליפו חברות תוכנה שלא מאמצות Generative AI, וזה כרגע, לתנו, לשם יזרום הקצב בטווח הארוך, בטווח הקצר כרגע זה Wall Street חיה בפומו, עם הרבה, עם כל ה-ETF'ים של, על, 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 על כל מיני מניות שנחשבות בנצחות. אנחנו נראה, אני מניח תופעות כמו שראינו בארק שקעת ייעוד, של הרבה כסף שזורר למקומות הלא נכונים, ומצד שני, כסף שבורח למקומות הלא נכונים, יחזור שם בעוד שנתיים.
עשית גם לנו איזה פומו.
פומו, כן. לא, זהו, אני הולך להחליף את עצמי באיזה AI בימי שני ורביעי, סמי, אני כבר מודיע לך.
כן.
אתם לא דיברתם איתי, דיברתם עם מודל שלי שאומן.
זה לא עובד בעברית.
עדיין
לא עובד בעברית. ואני אגיד לך, אולי לא בצ'אט GPT הרגיל, אז אני שומע ממייקרוסופט שב-GPT-4, אם אתה יודע להשתמש בו, אז זה כבר נראה הרבה יותר טוב. אני לא יודע.
משפט אחד לסיום, אני חושב שפה זה מתחבר להפיכה. ואולי זה הצוואה של זוהר זיספל, שדיבר בפודקאסט, אחד הפודקאסטים הקודמים של דמרקרים. ג'נרטיב AI יש לו פוטנציאל הרסני על הדמוקרטיה. אם עד היום ראינו פייק, עוד לא ראינו כלום בפייק. ואני חושב שפה יש מקום לרגולטורים להתחיל להתערב כבר עכשיו ולחשוב איך מבצעים רגולציה של הדבר הזה, ואומר את זה גם אילון מאסק, אומרים את זה אנשים אחרים, הדבר הזה יכול לערער את יסודות הדמוקרטיה שנבנו כבר עכשיו מעוררים, לדחוף את זה לעבר התהום.
כן, לא, אנחנו מודעים לדבר הזה, ואנחנו לצערנו לא רואים איזו התלהבות גדולה בה. בממשלה לעסוק בדברים האלה, יש להם אג'נדות אחרות, מסתבר.
שחר כהן.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
זהו, עד כאן להיום. איתן אבריאל, תודה רבה.
סמי פרץ, שבוע טוב.
שבוע טוב, ונגיד תודה גם לנערה מלכין ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.